מבוא. לעתים אני רואה עד כמה מורים עובדים קשה ומשקיעים ממרצם כל כך, מבלי שהם יודעים לנצל את הטכנולוגיה באופן שתקל עליהם ותהפוך את ההוראה לכלילה זורמת ומענה. מאידך, אני רואה מורים שנאחזים בכל כוחם ביישום טכנולוגיה בהוראה, באופן שהיא סתם מפריעה להם, זה כמו לנעוץ מסמר בקיר באמצעות מברג במקום להשתמש באבן בת מיליון שנה. כניסתה בעוצמה של הטכנולוגיה שיבשה בתחומים רבים את סדר היום הישן. עם כניסתה של הטכנולוגיה דברים כל כך ברורים ופשוטים, כמו למשל לתפעל טלוויזיה, הפכו להיות מורכבים. ומאידך, דברים כל כך מורכבים כמו תיקון של מכונית, הפכו לפשוטים כאשר המחשב מודיע איכן יש במנוע בעיה, ואיזה רכיב יש להחליף על מנת לבצע את התיקון. נכון לכתיבת הספר, עולה כי התרסקות מטוסי הבוינג 737 מקס נבעה מתקלה מיוחסת למחשב המטוש שזיהה נסיקה בזווית תלולה מדי, אשר גרמה לטייס האוטומטי להסיט את הגה המטוס כלפי מטה ולצלול לעבר האדמה. המערכת שהייתה אמורה למנוע תופעה מכונה הזדקרות, באמצעות דחיפת הגאים כלפי מטה לצורך החלצות, לקחה על עצמה את הפיקוד על המטוס והביאה את ההתרסקות. מיד אחרי ההמראה, לא נותר די זמן לטייסים לנתק את הטייס האוטומטי ולהבין שהוא מקור הכשל, הם נסמכו עליו וגילו זאת מאוחר מדי. ומה קורה בתחומים אחרים? קחו לדוגמה את המודל העסקי שהציעו היזמים של חברת וואטסאפ למשקיעים שלה. בואו נקים חברה למשלוח הודעות בחינם. נתחייב לא לגבות על כך כסף וגם לא נציג פרסומות. אנחנו לא נרוויח אגורה שחוקה מהמוצר, נשקיע מיליוני דולרים וכשנהיה מספיק גדולים נאיים על חברה אחרת. וכשהיא תרכוש אותנו נעשה כסף גדול. לימים חברת וואטסאפ נרכשה על ידי פייסבוק. האם לפני שלושה עשורים ניתן היה לגייס 50 מיליון דולר ממשקיעים ממודל עסקי כזה? הטכנולוגיה הרעידה את הקרקע תחת תאגידי ענק מסורתיים, אשר התקיימו בשקט עשרות רבות של שנים. תאגיד ענק כמו קודק, אשר במשך כ-100 שנים עסק בענף פיתוח תמונות, נעלם כלא היה עם כניסת הצילום הדיגיטלי. האבסורד הוא שחברת קודק בעצמה המציאה את מצלמת ה-DSLR הדיגיטלית הראשונה שנקראה DCS. מנהלי קודק גנזו אותה שמה תפגע בפעילות המסורתית של החברה בפיתוח תמונות. האם משהו דומה עשוי להתרחש בשדה החינוך? עד כמה הטכנולוגיה משבשת את שדה החינוך? האם מדובר באיזה טרנד שמרעיד מעט את הבניין, או רעידת אדמה בגודל 8 בסולם ריכטר שלאחריה יהיה סדר יום חדש? ספר זה עוסק בהיערכות שלנו כאנשי חינוך לקראת המציאות החדשה. כי הטכנולוגיה מביאה עם האתגרים חדשים ומשנה את האופן בו תתרחש בעתיד ההוראה ואת האופן בו נלמד. ניכר שכעת הטכנולוגיה מתחילה לחלחל וייצר סדקים במערכת חינוך, אשר התנהלה באותה שלווה באופיינו התעשיות המסורתיות במשך עשרות שנים. מה שהיה טוב בעבר, שר חינו. שאלות רבות צפות מצד הלומדים, לאחריהם המורים והחברה בכלל. מאות שנים, הוראה ולמידה הם שני צידי המטבע בתהליך הקניית ידע. הוראה היא חלקו של המורה, ולמידה היא הצד של הלומד. יש צד אחד שתפקידו להורות, וצד שני שתפקידו ללמוד. מעין עסקת חבילה בין שני צדדים. המילה הוראה מקורה בלהורות, להנחות, או אם נלך לפירוש קיצוני מעט, ניתן לפרשה כלתת הוראות למישהו. כולנו מרגישים שהטכנולוגיה מזמנת את המידע עבורנו מכל עבר, ואף יש מורים הרואים בטכנולוגיה איום על מקצועם. לא אחת, אני שומע מורים אשר מצטלמים לקורס מקוון שואלים, ומה יהיה אחר כך? אולי לא יצטרכו אותי? אותו מורה בעת הצילום מרגיש כמו מישהו שמחלק את היעלומים שהוא אסף במהלך חייו בחינם. האם הוא צודק? התשובה פשוטה בעיניי. אם תכלית ההוראה שלו היא להעביר ידע, אז בהחלט כן. וידאו או פודקאסט יחליפו אותו. אם הוא רואה בעבודתו ייעוד אחר, עליו אדבר בהמשך, אז להפך. תפקידו כמורה בעידן הנוכחי חשוב הרבה יותר, כי ידע בלבד הוא כבר איננו כוח. עובר בן יומו אשר פוקח את עיניו ומתחיל ללמוד, איננו מקבל הוראות מאף אחד. הוא איננו מקבל הדרכה מקצועית או רשימה של תרגילים שבהם יתרגל ישיבה או אכילה. למידה היא תוצאה של סקרנות טבעית שנולדים ממה, ורצון לעשות דברים ולהיות אקטיביים. הלמידה מתחילה מהרגע הראשון בו יצאנו מהרחם, כשאנו מתחילים להיות נוכחים להתרחשות כלשהי. אפילו תרם אנו פוקחים את עינינו. כמה זה קסום להיות טבולה רסה עם דיסק השיח, ריק לחלוטין, ואת עת לגלות עולם, להבדיל מהמונח לקבל ידע. תדמיון את הילד אשר מגיע בפעם הראשונה לשפת הים. הוא עשוי להניח שזאת האמבטיה הגדולה ביותר שרמי עמד. אין מורה שיגיד לו שאי אפשר לרוקן משם את המים, או שזאת איננה אמבטיה. הוא מגלה זאת לבד. אם לא כעת, אל דאגה, זה יקרה מתישהו. למידה היא מנגנון טבעי שקיים גם אצל בעלי חיים. האייל למשל לומד כבר בראשית חייו שנוכחות אריה בסביבתו אינה מומלצת במיוחד, ובבגרותו הוא לומד מהו נתיב הבריחה האידיאלי. מבחינה ביולוגית, למידה מתבטאת ביצירת קשרים בין נוירונים במוח. ככל שהקשרים רבים יותר, ככה למידה משמעותית יותר, הן מבחינת יכולת הזיכרון והן מבחינת עוצמתן ומובהקותן של התבניות הנוצרות במוחנו. ככל שנראה יותר ויותר מכוניות שצורתן מאופיינת בארבעה גלגלים, בצבעים שונים ובצורות שונות, כך נזהה ביתר קלות מכונית בפעם הבאה. תחשבו רגע, אוסף של אינספור קשרים חשמליים בין תאים שונים במוחנו, האם זה לא מזכיר את מבנה המידע ברשת האינטרנט? אוסף של אינספור פריטי מידע קשורים אחד לשני במארג ענק שהולך וגדל? המאפיין הפרקטלי של הלמידה והאחסון שלה במוחנו דומה למאפייניה של רשת האינטרנט, כאילו שמישהו יתאים את האינטרנט למוח האנושי כמו כפפה ליד. רשת האינטרנט מאפשרת לנו לחזור לחוויות הלמידה הטבעיות שלנו, כפי שהתרחשו כשפקחנו את עינינו. החזרה ללמידה עצמית היא תהליך שהתרחש במשך העשור האחרון, ובאופן שכמעט איננו מבחינים במשמעויות שלו. דומה הדבר למשל המים החמים והצפרדע, שככל שהמים מתחממים לאט, הצפרדע איננה מרגישה כי היא מתחממת. רשת האינטרנט מחזירה אותנו במכונת הזמן לאותם הרגעים הראשונים בינקותנו, של הוראה אאוט ולמידה אין. תחשבו על זה רגע. היום כל אחד יכול ללמוד מבלי שיש צורך בהוראה של מישהו. היום אפשר ללמוד מבלי שאיש ינהל עוד את תהליך הלמידה עבורכם, ממש כמו ביום שיצאתם לאוויר העולם. ספר זה עוסק בהיבטים העוסקים בהשפעתה של הטכנולוגיה על ההוראה והלמידה. ההשפעות התרבותיות, הפסיכולוגיות, הכלכליות ובעיקר ההשפעה לאופן שבו ייראה הבוגר של מערכת החינוך בעתיד. בספר זה אני מציע בנוסף לתיאוריות ולדוגמאות מן ההיסטוריה, כלים פרקטיים ועקרונות שיסייעו לכם כאנשי חינוך או ככאלו הרוצים להעביר ידע באופן שמתאים למציאות החדשה, ולהיות מורה רלוונטי בעידן התזזיתי בו אנו חיים. ב-18 השנים האחרונות עסקתי בתחומי הטכנולוגיה בהוראה, הן כטכנולוג, הן כחובב הוראה ולמידה. עם הזמן מצאתי את עצמי לומד במשך מאות שעות צפייה ביוטיוב, צילום, הפקת סרטים, נגינה בגיטרה, קראתי במאגרי מידע מאות מאמרים מדעיים, צילמתי פודקאסטים אותם העליתי לרשת וגיליתי עוד אין ספור דברים אשר אילו לא הייתה לי גישה אליהם עולמי היה נראה אחרת לחלוטין. ספר זה נועד למי שעוסק בחינוך ואשר רואה עצמו כמלמד ללמוד במקום מתווך ידע. כי זהו העולם החדש עם האתגרים החדשים וההזדמנויות.